אנחנו ממשיכים במידת הנקיות. אני רוצה אבל אולי להקדים כמה מילים. אנחנו עוסקים בזהירות, בזריזות, הגענו לנקיות. הרבה אנחנו עסקנו עד עכשיו בסור מרע. אדם צריך לדעת לשלוט על עצמו ולא להיכשל ולא ליפול בשום דבר שלא על פי התורה. אבל צריכים לדעת שאנחנו, התפקיד שלנו לכל מי עוסק, כל מי שעוסק בתורה, כולנו בעצם ערבים לכל ישראל. כל אדם ואדם הוא ערב. והמטרה שלנו להתמלות בתורה ולהעצים את כוחות האמונה ואהבת השם ויראת השם, ואחר כך תפקידנו להשפיע. עם ישראל זקוק מאוד 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 להדרכה רוחנית, וכל פעם ברוחות חדשות מנשבות, וצריך להיות עם עוצמות רוחניות כאלה שיודעים, מוכנים. אל תיבנו לידי ניסיון, אומר הרב, הסברנו. זאת אומרת, לא הכוונה לא לבוא לידי ניסיון, להיות מוכנים לכל הניסיונות עם עוצמות גדולות של אמונה. מה פירוש עוצמות של אמונה? כל כך מאמינים הקדוש ברוך הוא ויודעים שהכל ממנו יתברך, אז כל תופעה שפוגשים מסתכלים על זה במבט של אמונה, שריבונו שלנו עושה את זה לנו בשביל משהו טוב. אז אנחנו לא מפחדים, ומחפשים באמת את השורש של הבעיה ומתמודדים איתה. אז צריכים בישיבה לפתח עוצמות של אמונה, שזה בא מריבוי לימוד תורה, ריבוי כמובן כל חלקיה של התורה, ללמוד הרבה אמונה, ללמוד להעצים את הכוחות, ואחר כך כל אחד צריך להיות משפיע. שתי דרכים, דיברנו על זה בפרשת השבוע. יש שתי דרכים להשפעה. אדם יכול להשפיע על ידי שהוא פעיל ומלמד ומרביץ תורה ומקרב. זו דרך מאוד גלויה ומעשית. ויכול אדם להשפיע על ידי שהוא דוגמה אישית. וזה מאוד מאוד משפיע. זה המשפעה הכי גדולה שיכולה להיות. אדם, ראשית כל בבית. תדעו לכם, אי אפשר לחנך ילדים ולרצות מהם שהם יהיו יותר טובים, ומי שמחנך אותם, והאבא שמחנך אותם, לא יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא דורש מהילדים. זה לא עובד. אני זוכר שאני הייתי פחת צעירה, גרנו בירושלים, צעירה במרכז הרב, וגרתי בשכונה, לא על יד הישיבה, והיו שם אנשים שכל פעם הביאו את הילדים הקטנים שלהם מבית הכנסת לתת נשיקה למזוזה ונשיקה לארון הקודש, וחינכו אותם חינוך מאוד מאוד של יחס לדברים שבקדושה. אבל התפילה שלהם, של אותם אנשים בלמטים, לא הייתה כל כך בכובד ראש וברצינות, משוחחים, והם ציפו שהילדים שלהם יהיו באמת אנשים שקוראים הקודש. זה לא עובד. זה לא עובד. צריך אדם להיות בעצמו מאוד ירא שמיים, מאוד אוהב התורה, מאוד אוהב את הקודש, מאוד בעל מידות טובות. אז הוא יכול לחנך את הילדים שלו. אבל לא רק את הילדים. משפיע על כל הסביבה. איפה שהוא עובד, איפה שנמצא, בכל מקום שהוא נמצא. כל אחד זה התפקיד שלו. וכדי לי אחר כך להשפיע, צריך עכשיו להתמלות ולשקוד ולהצים את כל הכוחות ולדעת, כולנו שליחים, כולנו יש לנו תפקיד לאחריות על כל ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה, להרגיש את הגודל של התפקיד שאנחנו מוטל עלינו, וזה מגדיל את הכוחות כשמסתכלים באופן כזה. אז קום, זאת אומרת, בקום ועשה, לא רק ב... וכמובן, להתחנך בחינוך בריא כזה, של לדעת שמה שלא נכון, לא נמשכים אליו בכלל. למדנו כאן על שני דברים שהם אולי הכי משמעותיים מבחינת היצר הרע שמתגבר, גזל והריות. ואמרנו שהריות, אומר לנו הרמב״ם, עצה נפלאה, שאין מחשבת העריות אלא בלב הפנוי מן החוכמה, בסחוף הלכות איסורי ביאה. זאת אומרת שהלב הוא מלא תורה ואידיאלים ומחשבות טובות וקדושות, ואוהב את התורה, שהיא הילת האבים וילת חן, בת זוג חמודה מאוד מאוד התורה, וכפי שכבר אורח חיים שר עליה שירים, שרים אותה באמת. וכשמרגישים את הדבקות הזאת בתורה, ממילא כמובן הדברים אחרים מאבדים את הטעם שלהם. הדברים ההפוכים מהתורה הם בכלל, הם כבר מעושים. זה נראה מאוד לא שייך. נפש החיים אומר שמה שעשה טיטוס, שהוא הכניס זונה לבית הקודש הקודשים ושם תימה את המקום, זה לא חמור יותר מאשר כשאדם מכניס הרהורים לתוך ליבו של אדם ישראל, כי זה היה דבר חיצוני. ומה שיודע אדם ישראל עושה, זאת אומרת, אם אדם מרגיש שיש לו בתוכו, הלב שלו זה מקום קודש הקודשים, הלב שלו בו ניצת נשמה אלוקית, ולא להכניס לשם שום דבר שלא מתאים לדבר הזה. הוא מפתח את התחושה הזאת שבאמת הלב טהור, הלב קדוש, לב טהור. אז לאט לאט מפתחים את הדבר הזה, ובאמת הלב דוחה, לא להכניס אלה לתוכו דברים שמתאמים, דברים שמלכלכים, כאילו זה זוהמה רוחנית. רק כשמרגישים שזה זוהמה, זה גם נעשה מגיל. זה הנושא שדיברנו עליו עד בפעם הקודמת. וכעת אנחנו הולכים לנושא הבא. הדבר השלישי, מדבר עליו הבעל מסילת ישרים, במדרגה השלישית, אחר הגזל והריות, ועניין החמדה, הנה הוא איסור המחלות. מחלות אסורות, להיזהר מחלות אסורות, שגם בזה אדם נמשך. היום שהתנאי החיים כל כך השתפרו, באמת הבעיה הזאת כמעט לא כל כך קיימת. יש כל הדברים הכי טובים בקשרות טובה ומעודרת, ולהיות נמשך ליין של נסך, או אני יודע, או בשולי גויים, או גאולי גויים וכדומה. הנושא שלנו היום זה לא איך לא להיכשל במחלות אסורות, יותר איך לנהוג במנהגי המהדרין. אז אולי אני אתן קצת הרצאה קטנה על הגדרת כשר ומהודר. אנחנו רואים בחנויות שיש מוצרים שכתוב עליהם כשר, יש מוצרים שכתוב עליהם כשר למהדרין. לא כל מקום שכתוב כשר למהדרין זה אותו המהדרין. יש גם במהדרין כמה וכמה מדרגות. פעם שדיברתי עם משגיח אחד בבית, היו שני מפעלים, אז משגיח על שני מפעלי עופות. אז הוא אמר לי, אני ממליץ שתקנה מהמפעל הזה ולא מהמפעל השני. אמרתי לו, אבל ההכשר הוא אותו נוסח, בשניהם כתוב כשר למהדרין. אז הוא אומר, טוב, זה כבר, תמיד כותבים מהדרין, זה כבר לא בדווקא. באמת בישיבה יש לנו משגיח שהוא, כל דבר שאנחנו קונים, אנחנו מבררים אצל המשגיחים באותו מקום, מה הרמה של ההידור שם. גם אחרי שכתוב מהדרין, אנחנו מבררים באמת מה הרמה. אז בחלב. מה יכול להיות הבעיה מחלב שזה לא מעודר? מחלי חלב, גבינות, גבינה צהובה. אז מחלי חלב, יש שני דברים שיכולים להיות כשרים ולא מודרים. אחד, חלב אקום, שחזל גזרו שלא לקנות חלב מגויים, שמא הם החליפו את החלב הזה בחלב תמה, בחלב אסור. הרב פיינשטיין, אני אדבר על זה, הרב פיינשטיין הוא התיר אמריקה, כיוון שבאמריקה יש איסור, איסור גמור, למכור חלב מבהמות טמאות, לא בגלל דיני הכשרות, אבל חלב זה צריך להיות חלב של בהמה או חלב של עיזים, ולא חלב גמלים וחלב חמורים או משהו כזה. אז כיוון שיש שם חוק שהוא אוסר, וזה מאוד לא, מאוד לא מצוי, אז הוא מאוד הקל בזה. בארץ, הרבנות הראשית החליטה שלא צריכים להקל, צריכים להחמיר. הבעיה שבארץ אפשר מאוד מאוד להקפיד על זה, אבל אבקת חלב, שמביאים מחוץ לארץ, מייצרים את זה בחוץ לארץ, שם צריך לראות, לנסוע כדי להקפיד, לראות שזה בא מה פירוש. אז אם אתה רוצה להחמיר בחלב עקום, אתה צריך להשגיח שמערפת אתה מלווה את החלב עד המפעל שמאבד את החלב, מייצר אותו, ואחר כך ולעקוב כל הזמן אחרי זה, להיות במעקב מההתחלה. אחרת אם אתה לא ראית מאן החלב הגיע, לא היית מרפת שבו חלבו, ואז יכול להיות שהחלב הזה הוא חלב של גויים. הוא בני חלב של גויים, אבל הוא לא שמור. יש בהרבה מוצרי חלב, אז דבר אחד חלב עקום. אז אתם יכולים לראות לפעמים בקשרות כתוב כשר חטא נון. חטא נון, הם לא כותבים מפורש, חטא נון זה חלב נוכרי. כשר, חלב נוכרי. זאת אומרת, למרות שזה חלב נוכרי, זה כשר, כי זה סומכים על הדעות שמכשירים. המהדרין, לא הכתבו, על זה לא הכתבו מזה מעודה, מכיוון שזה חלב נוכרי. יש כאלה שלא כותבים אף על פי שזה חלב נוכרי, הם כותבים כשר. מכיוון שסומכים על הדעות שאומרות שחלב נוכרי אפשר לאכול. זה נקודה אחת שבין כשר למהדרין. נקודה שנייה שבין כשר למהדרין זה שבת. חלב שחלבו אותו בשבת, שעשו בו מעשה שבת, אז הוא לא מיודר כמובן. אז על כן כל באמת מה שיש מהדרין בתנובה, מהדרין של המדעת, הם לא קונים, לא, על חלב שנחלב בשבת הוא לא נכנס במסלול הזה של המהדרין. דבר שלישי זה ג'לטין. ג'לטין זה חומר שהוא מקשה את החלב ועושה אותו למוצק, כל הגבינות, כל המעדנים שהם לא ממש נוזלים, אז משתמשים בהם בג'לטין. מה זה ג'לטין? ג'לטין זה חומר כזה, בעצם בדרך כלל בשנים הקודמות, בדורות הקודמים, היו משתמשים במיץ הקיבה, היו שמים את הגבינות בתוך קיבות של בהמות, וזה היה גורם שהחלב היה נפח לגבינה. היום לוקחים את הקיבות של בהמות, או של בשר, לא בשר, אורות של בהמות, ומאבדים את זה והופכים את זה לחומר הזה שנקרא ג'לטין, ומשתמשים בזה. אם זה בא מבהמות לא כשרות, אז יש בזה בעיה של איסור. יש כאלה שמקילים בזה. למה? כי העיבוד הוא מופך את זה למשהו שהוא לא אכיל לגמרי. בתוך שלבי העיבוד, אז זה נעשה למין, אני יודע איך זה, באיזה צורה זה נעשה, זה פירורים או משהו כזה, וזה לא, אי אפשר לאכול את זה, זה לא אוכל. אבל אחר כך, אם אתה מכניס את זה באוכל, אתה... זה משביח את האוכל, זה הופך את האוכל, כמו שאמרתי, מנוזלי, לקשה, למוצק. אז יש, אז דיברו על זה כבר בדורות הקודמים, הדיון היה דיון רחב עם מותר, כי האור זה לא ממש בשר, ועוד כל מיני שיקולים, כי זה, כמו שאמרתי, זה תוך כדי העיבוד זה מפסיק להיות אוכל, אז אולי זה לא חוזר להיות אוכל. אחרים החמירו בזה, ואמרו שלא, כיוון שזה כל העיבוד הוא לצורך אכילה, אז זה לא משנה אם בדרך באמצע זה לא ראוי לאכילה. היו המון המון ניסיונות לעשות ג'ליטין כשר, מדגים, שלא יהיה מבשר, כי אם זה אפילו מבשר כשר. זה, אני רוצה להגיד עוד נקודה. איך הכניסו בתוך קיבות של בהמות, בדורות הקודמים, והכניסו את החלב, ושם הוא נתקשה ונהיה מוצק, וככה זה נהיה גבינות. הרי זה בשר וחלב. אבל אם זה מקשר, וזה לא, זה פחות מ-60, זה רק, אז זה לא נאסר. אבל אם זה מבהמות אסורות, אז זה נאסר אפילו פחות, וראי גם מצחיקו עוד לך תחילה. אז זה הגדר של ג'לטין שהוא בא מחוץ לארץ. כי זה מפעלים גדולים שעושים את החומרים הללו, את החומר הזה. ואין כנראה, לא משתלם לעשות מפעל קטן, מפעלים שמייצרים למדינות רבות. אז זאת השאלה של הג'לטין. אם היה אפשר לעשות את זה מדברים כשרים, כי... אז יש ג'לטין כשר, ויש כאלה שלא משתמשים בג'לטין, בחלק מהחומרים. אם אתם מוצאים שעל מעדנים מסוימים כתוב כשר למהדרין, ומעדנים אחרים לא כתוב כשר למהדרין, זה אחת הסיבות. אף על פי ש... כפי שאמרתי, שיש דעות שמכשירים, אבל יש דעות שאוסרים. זה בעצם השלושה הדברים שיכולים להיות בחלב, שזה יקשר ולא מהודר. בבשר, טוב, בבשר כל בימה צריכה שלא יהיה בה שום טריפות, שום ספק טריפות. וכל בימה, אחרי שיוחתים אותה, עושים בה בדיקות. בדיקת הריאות, לראות אם אין שום... חור. עושים את הבדיקה, בודקים בהתחלה, מכניסים את היד מסביב לריאה ורואים היא לא מחוברת לדופן, כי היא מחוברת לדופן שימן שהיה שם איזה סרחה, איזה חור כזה, וזה פלט כדי להבריא, הבהמה מבריאה את עצמה, אז היא מייצרת כל מיני מיצים ורוטבים כאלה, ובסוף זה נדבק לדופן של הבהמה, זה סימן שהיה פה חור, שהיה פה בעיה של כשרות. אחרי שבודקים כך, אחר כך מוציאים את הריאה, מנפחים אותה ורואים אם אין בשום חורים. בודקים היום גם את המעיים, שהבהמות אוכלות, לפעמים אוכלות ברזלים, מסמרים, יכולים לפצוע אותם במעיים. אז יש 19 סוגים של טריפויות שיכולות להיות במוח, בריאות, במעיים וכדומה, בצומת הגידים, בעופות בעיקר. עושים בדיקות, לפעמים בבדיקה אז יש מחלוקת אם דבר כזה הוא מטריף או לא מטריף. בדבר שיש בו הפסד מרובה סומכים על הדעות המקילות. ואומרים נקל בדבר הזה, כי יש דעה שמקילה, והמחמירים רוצים שלא להיכנס בספקות, אז הם רוצים שיהיה גלט, ירושו של דבר שלא היה שום ספק, הכל חלק מלכתחילה. ככה זה בבהמות, ככה זה גם בעופות אותו דבר. בעופות יש מדרגות של בדיקות, יש בדיקות מדגמיות, יש בדיקות כל אחד ואחד. אז יש כשרויות, כשרויות המהדרין של הרב מחפוד, לדוגמה. אז אנחנו היינו מפעל של עופות בירושלים, עוף ירושלים, המפעל הזה, שם יש מסלול של הרב מחפוד, עומדים שם הרבה בודקים, וכל עוף ועוף עושים בדיקה מיוחדת, לראות אם אין בעיה בצומת הגידים, שזה ברגל, שיש שם כמה 18 גידים שמחוברים יחד עם אחד מהם קרוע, אז זה טרף. בדרך כלל זה לא כל כך מצוי. ואפשר לסמוך על, על, על הרוב, על חזקה שזה... אבל המיידרין רוצים לא רק לסמוך על החזקות, אלא בודקים. ועוד בודקים שם את הריאות גם, לראות אם משתנה הצבע, אם משתנה הצורה. אחד אחד. יש קשרויות שבודקים רק מדגמית. פעם בחמש, פעם בעשר, בודקים את העוף לראות אם הכל בסדר. ואם רוב העופות הם בסדר, אז יש חזקה, סומכים על זה. מדרגות מדרגות בהידורים. אלה המדרגות שיכול להיות בבשר, כן? בבשר, זה כמו שאמרתי, יש רק בעיית הטריפות. היה מישהו שאמר שאולי אנחנו נעשה עדרים כאלה שאין בהם בעיה של טריפות. זה על ידי שאנחנו בן פקועה, זה נקרא בן פקועה. אם אתה שחטת את הבהמה ובפנים היה עובר שהוא כבר הגיע לשעת הלידה שלו, אתה שוחט ופותח את הבהמה, הוא יוצא חי. הוא נחשב שחוט למרות שהוא חי. הוא יכול ללכת כי שחטו אותו. הוא היה בתוך הבטן של הבהמה. הוא חלק מהבהמה. אז ממילא, כיוון שהוא חלק מהבהמה, אז הוא לא נחשב, הריאות שלו, הן לא נחשבות ריאות. הן נחשבות בטן. כי הוא היה הוא חלק מהבהמה הקודמת. אז אין צורך, אז אין לו בעיה של טריפויות. אם הבהמה הקודמת הייתה הקשרה, אין לו בעיה. עכשיו אתה יכול לגדל הדרים כאלה של בני תקועה. בן תקועה הוא שחוט. אם הוא יוליד ולד, גם כן הוא נחשב שחוט.
מותר לאכול אותו בלי שחיטה?
מדורייתא כן. מדרבנן, שזה נראה כאילו לא, לא, אוכלים לא שחוט, אז יש מצווה לשחוט. היה כזה דיונים, פעם באו אליי אנשים, שאלו אותי אם אנחנו נוכל, אם הרבנים יתנו הסכמה, הם גדלו הדרים כאלה. במקומות ששוחטים את הבהמות בדרום אמריקה, אז הרבה פעמים שוחטים בהמות מעוברות ושהוולדות שלהם חיים, יכולים לחיות. הדבר הזה עוד לא יצא אל הפועל. עוד מעט יהיה בשר מלאכותי, אז על זה יש גם כן דיונים. האם הבשר הזה, האם אתה תיקח... לא, שם הדיונים לא בדיוק על הטריפות, אלא הבעיה אם אפשר לקחת מבשר של במטמאה ומהתאים האלה לפתח אחר כך בשר באופן מלאכותי. זה נושא בפני עצמו, פעם התעסקנו בזה. על כל פנים, אז דיברנו עכשיו על חלב ובשר. ירקות. בירקות אנחנו יודעים, השאלות שיכולות להתעורר זה בירקות, זה יכול להיות עם גילות הירקות בתוך הקרם, כמו שנוהגים הערבים לעשות, אז יכול להיות בעיה של, זה בעיה של כליים. יכול להיות בעיה של הפרשת תרומות ומעשרות בירקות. אמנם שמפרשת תרומות ומעשרות בירקות זה דרבנן, אבל צריכים גם לקיים מצוות דרבנן. ובפירות, יש נוסף לבעיה של כליים, יש בעיה של אורלה. תרומות ומעשרות, אורלה וכליים. אז אורלה, הבעיה של אורלה, נחלקו מזה הפוסקים האחרונים, הרב עובדיה והרב אליושיב. כיוון שמפעם לפעם מחדשים את ה... את השתילה של העצים. העצים, הגפנים נגיד, הם חלק מהם מתים, צריכים לחדש אותם, וצריכים לשמור על שלא יהיה, לא לקחת, כי הענבים אחרי שנה, שנתיים, כבר נותנים הרבה ענבים, עוד לפני שזה הגיע לשלוש שנים, או לשנה הרביעית שזה נטע רווי. אז איך לשמור, איך לשמור מהעולה? על זה יש דין של כל קבוע כמחצה ומחצה דמי. אם ברוב הארץ, 80% מהארץ, 90% מהארץ, כל הכפנים הם כפנים ישנים. מ-10%, 5% הם כפנים חדשים. כיוון שיש לנו כלל שכל קבוע כמחצה ומחצה דמי, זה ספק איסור. אם אתה הלכת וכתבת מאחד הגפנים מארץ הענבים, ולא וידאת שהגנבים, שהגפן הזה היא גפן שכבר עברו שנות העולה, אתה עושה איסור, נכנסת בספק איסורי. אף על פי, כמו שאמרתי, שהרוב הגדול, הרי יש הכלל שכל קבוע כמחצה למחצה דמי, אבל יש כלל אחר, שכל דה פריש מרוב הפריש. זאת אומרת, נגיד בירושלים, יש רוב החנויות של ירושלים מוכרות בשר כשר. ומיעוט של חנויות מוכרות בשר טרף. נכנסת לחנות, קנית בשר, ועכשיו אתה לא יודע מאיזה חנות קנית אותה. אז זה ספק של כל קבוע כמחצה למחצה דמי. אבל אם אתה מצאת בשר ברחוב, ואתה לא יודע מאיפה זה, מאיזה חנות קנו את זה, על זה יש הכלל של כל דפריש מרוב הפריש. עוד לא ראיתי מישהו שימצא בשר ויוכל, אבל מצד הדין הוא יכול לסמוך על הרוב, כי יש כלל כל דפריש מרוב הפריש. מסתם כל קבוע כמחצה למחצה דמי, כל דפריש מרוב הפריש. איך להתייחס לפירות שמגיעים מהשדות למרכזי המכירה, שיש בהם ספק עורלה? האם כיוון שאתה פוגש את זה בשוק, אז יש לזה גדר של כל בפריש מרוב הפריש, או כיוון שהביאו את זה אנשים מהמקור, אז יש לזה גדר עדיין של כל קבוע כמחצן מחצן עמי. אני לא נכנס בפרטי הפרטים, רק לקבל את התמונה הכללית. בזה נחלקו הרב עובדיה והרב אליושיב. הרב אליושיב אמר שצריכים מעקב לכתחילה, ככה זה צריך להיות, מעקב לכתחילה, שמה הפירות שבשוק הם נקנו, הם מובאו ממקום שאין בו ספק עורלה. ולכן כל המהדרין ככה נוהגים. רב עובדיה אמר שלא, לא צריך, אחרי שזה הרובה דרובה, זה לא עורלה, אז אתה פוגש את זה בחנות, אז זה גדר, מקבל גדר של כל דפריש מרובה פריש. כשלמדנו כתובות, אנחנו דיברנו על זה בשיעור. אלה הדברים, הדוגמאות, רציתי להגיד. למה כל כך חשוב, למה לא לסמוך על המקילים, למה באמת לכתחילה עדיף לנהוג כמו המהדרין? אז אני אתן דוגמה. לפני כמה שנים יצאה שמועה שבמחלבה ברחובות הכניסו איזה חומר לחלב שהוא לא כל כך בריא. כל הארץ הפסיקה לשתות חלב באותו שבוע. אף על פי שלא כולם קנו מרחובות, וגם ברחובות אמרו שזה לא ממש מסוכן וכו' וכו'. רק חשש פן שמה אולי זה לא בריא, זה מסוכן. אנשים נבלו, לא רצו. אז בענייני זהירות בבריאות, אנשים מהדרין. לא סומכים על הרוב. להגיד כל בפריש מרוב הפריש, ועוד מכל מיני קולות שאפשר להקל, ולא לחשוש. אנשים לא רוצים להיכנס בספקות. אז בקשרות, למה כן להיכנס בספקות? במחלוקת, יש דעות. למה פתאום פה אתה מקל, פה יש מספיק גדולים שפוסקים לכולם, למה צריכים להחמיר? בענייני רפואה, כשאתה שומע רופא אחד אומר ככה, רופא אחד אומר ככה, אתה לא אומר, טוב, אני סומך על הרופא המקל. אתה מתחיל נזר. אז לא יגרע השמירה מייסורים, שזה אולי הכי יותר מסוכן, מהשמירה מהבריאות. אף על פי שחזן אמרו לנו שחמירה סכנת מייסורה. כלומר, להיזהר מסכנות זה צריך להחמיר בסכנות יותר. אבל על כל פנים, גם מייסורה. אתה יכול להיות שאתה שמחת לכולה, וזה לא היה כל כך מושלם. אז ההלכה היא שסומכים, שאפשר לסמוך. אבל כיוון שזה... אז המהדרין רוצים לא להיכנס בגדרי הספקות, ולכתחילה באמת עדיף שאנשים יחפשו כמה שאפשר לכתחילה להדיר. אני אומר לכתחילה, אבל לא על חשבון פגיעות באנשים, ולא על חשבון זלזול ברבנים. שיש כאלה שהצורה שמהדרים היא גורמת שהם מזלזלים בכל הקשרויות שהם לא סומכים עליהם. וזלזול ברבנים זה איסור יותר גדול מאשר מהדרין באכילה. אז כמובן כבוד התורה וכבוד הפוסקים ותלמידי חכמים שמקילים צריכים לדעת שאפשר לסמוך, והם תלמידי חכמים וצריך לכבד אותם ולדעת שהתורה היא ככה, שיש אוסרים ויש מתירים, וככה התורה. אז אתה צריך לדעת לקחת את הדברים בשני הפנים. שמצד אחד הוא מאוד משתדל להיות מהודר. מצד שני הוא מאוד משתדל שלהידורים האלה לא יהיו הידורים שפוגעים בדברים אחרים. אז אני לא ארחיב כל כך את הדיבור עכשיו על הביקורים אצל אנשים. גם זה צריך תמיד לשקול כמה זה פוגע, כמה זה... אפשר להסביר את עצמו, זה נושא בפני עצמו. על כל פנים, ככה התייחסתי קצת לעניין הזה שמהדרין וכשרות. אבל ענייני אכילה, זה לא רק הבעיה של איסורים. כל היחס לאכילה הוא צריך להיות יחס נכון. שאדם לא יהיה תאב, תאבת אכילה, היא דבר מנוגד לרוחניות. המהר"ל אומר בנתיב התורה, מביא את דברי חז"ל, איזה תלמיד חכם זה שדורס ואוכל. אתם כבר למדתם דורס ואוכל בגמרא בבבא קמא? איך דורסים? שמים את הרגל על הבהמה, הרי הוא דורס ואוכל, הוא לא ממית את הבהמה, אם הוא לא מפחד ממנה, הוא שם את הרגל ואוכל חי, עבר מן החי. להרי כנראה זה מותר. אבל הזאב, הוא קודם הורג, הוא לא מעיז לאכול חי. כי הבימה תקפוץ, תפריע לו, אז הוא קודם חייב להרוג אותה. אז הכוונה של תלמיד חכם הוא כמו אריה, כן? הוא לא משה אכילתו, נותנים לו אוכל, גומר, הולך לבית המדרש. לא עושה מאכילה איזה סיפור. מכין, מביא שמן, מלח, עושה טעמים, מה שנותנים לו אוכל. איזה תלמיד חכם שמשה אכילתו. גם יש סוג של תלמיד חכם. נותנים לו אכול, אבל הוא שקוע בלימוד. מתיים האוכל מתקרר, אבל הוא, התורה ממלאה אותו, והוא לא עסוק בגשמיות, בתאוות אכילה. תאוות אכילה היא תאווה מגושמת, והתורה היא רוחנית. אז כאילו זה תרתי דסתרי. אם אדם מפתח לו תאוות גשמיות, זה על חשבון, זה ההפך מתאוות רוחניות. אז מי שרוצה להיות תלמיד חכם צריך לאהוב את הרוחניות, את הקודש, את הלימוד, את הרוממות הרוחנית. ולא להשקיע ולהיות רדוף אחרי אכילה. אז מצד שני, יש זמנים שהתורה אומרת לנו להתענג. שמעת, להתענג שלוש סעודות. הוא לא אומרת לנו לעשות שלושה שיעורים, אומרת לעשות גם חוץ מהשיעורים, שלוש סעודות לאכול, ומכל המענג את השבת, נותנים לו נחלה ולא מצרים. זאת אומרת, לפעמים האכילה יכולה להיות מצווה. אז יש בזה מדרגות. ויכול להיות שאדם יכול להפוך את אכילתו תמיד למצווה. אם אדם מתייחס לאוכל כמאכל שהקדוש ברוך הוא נתן לו, וזה כל אדם, מברך לפניך, לפניה, מברך לאחריה. חכמים אמרו לנו שכל האוכל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הוא מועל. מועל. זאת אומרת, אסור לאכול שום דבר ולא ברכה, כי אתה צריך לקבל רשות לאכול. הכל זה של הקדוש ברוך הוא. וכל מי שנהנה מהעולם הזה, הוא צריך לברך. המהר"ל מסביר שאם זה קודש, אז צריך לעשות פדיון. כל דבר בעולם הוא קדוש, כל דבר הוא שייך לקדוש ברוך הוא, ואתה נהנה מהעולם הזה, אתה מועל. אז איך עושה, איך מסלקים את איסור מעילה? פודים את הקודש, והוא נפח לחול. אז הברכה היא פדיון. הברכה שאדם מברך, הוא כאילו במקום, זה במקום האוכל. האוכל הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. כל דבר בעולם משבח את הקדוש ברוך הוא. זה בריאה אלוקית. הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. אתה תאכל את זה, זה לא יהיה פה. אז מי ישבח את הקדוש ברוך הוא? אתה מברך. ומודה לקדוש ברוך הוא, ומה שאתה מברך זה הרבה יותר מהברכה של האוכל שאתה אוכל, כי האוכל הזה מברך בשתיקה, הוא לא, הוא מברך בעצם המציאות שלו. השמיים מספרים כבוד כל. שמעתם פעם את השמיים, את הסיפור הזה? יום יום נביע עומר, כל יום מדבר לשני, הם מדברים אחד עם השני. לילה ללילה חווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע כולם. הם מדברים בלי לדבר. הם מדברים בלי לדבר. המציאות שלהם מדברת. אתה מסתכל על שמיים, ואתה רואה שום כבוד כל. השמיים מספרים כבוד כל. אתה מסתכל על הבריאה, ואתה רואה, הבריאה מספרת כבוד כל. מה לעשות? וכמה שהבריאה יותר, אתה מסתכל יותר, אתה רואה את ריבונו של עולם, ואת כבודו הגדול של הקדוש ברוך הוא. אז כל בריאה היא בעצם בריאה של הקדוש ברוך הוא. כי המילה בריאה, כן? בריאה שיש בורא, וכיוון שהיא של הקדוש ברוך הוא, והיא מספרת כבוד כל, אם אתה משתמש בה, אתה צריך, זה שלו, אתה זה מועל, כזה קדוש, אז אתה צריך לבדות את זה, לבדות את זה על ידי ברכה. אז נשאלת השאלה, מה קרה לפני שחכמים תקנו ברכות? כולם מעלו? חכמים תקנו ברכות, אנשי כנסת הגדולה תקנו ברכות. לפני כן לא היה ברכות. אז יש שני תירוצים יכולים להיות. אחד, חכמים תקנו ברכות רק את הנוסח. גם תמיד היו מברכים, רק לא היה נוסח של ברכות. וכיוון שראו שכל אחד לא יודע בדיוק איך להתבטא ומתקשה בזה, אמרו חכמים, בואו נתקן נוסח מסודר שכל אחד יוכל לברך בצורה מסודרת. אבל גם מקודם ברכו באופן טבעי. אפשר להגיד שמקודם היו ברמה יותר גבוהה. כלומר, זה, משל למה הדבר דומה? לכהנים שמותר לאכול קודשים. לישראל אסור לאכול קודשים. הכהנים שאוכלים קודשים הם לא מועלים. כי הם במקום גבוה. אז הם, הקודשים זה מתאים להם. אז מקודם, אנשים היו בטבע כזה של אמונה, שכל דבר שהם ראו בעולם, הם ראו שזו יצירה אלוקית. כשהם השתמשו בזה, ידוע, אנחנו משתמשים בדבר אלוקי. וכאילו זה, לא צריך לברך, זה פשיטה, זה בטבע של אנשים שהם ככה מסתכלים. דורות ראשונים, האמונה הייתה יותר עוצמתית, הייתה טבע של אנשים שברור שיש בורא עולם. היו כאלה שהשתפשו וחשבו שבורא עולם זה, עשו מזה לילים, אבל כולם היו מאמינים. היה ברור שיש בורא עולם שהוא מקיים את הכל, כי אי אפשר להבין את כל התופעות בלי להגבין שיש משהו שמנהל את כל הדברים. ככל מה שהדורות מתפתחים ומצליחים בעצמם לעשות הרבה דברים, והמדע מתפתח, כאילו הקדוש ברוך הוא יותר מסתתר. אבל החכמי המדע הגדולים הם דווקא הכי מאמינים, כי הם רואים כמה עדיין דברים לא יודעים, לא ידועים לנו. אנשים הפשוטים שרואים שהכל, כאילו אנחנו יודעים עכשיו להבין את כל התופעות, מה מקודם שלא הבינו, רוב התופעות לא הבינו, אז חשוב, היה ברור שיש מי שעושה את זה, כי אנחנו לא מבינים את מה שקורה. מוכרח להיות שמש מנהל את העניין. על כל פנים, הדורות הראשונים, לא הייתו, החיים שלהם היו חיים של אמונה. אחר כך, לאט לאט, יודעת הדורות, יש צורך לחזק את זה, שאדם, אתה אוכל, תזכור שזה שאל ריבונו של עולם, שאסור תברך לפניה, תברך לאחריה. היחס אל האוכל, אם הוא יחס נכון, אז הוא יחס, אז האוכל מרומם. עד כדי כך שאנשי קודש, אז אכילתם היא כאילו מעלה את את האוכל למדרגה יותר גבוהה. כי בעצם זה מה שאתה עושה. אם אתה לוקח ירק ואוכל אותו, וזה נפח חלק ממך, אז הירק הזה נפח לבן אדם. חלק מהבן אדם. אתה אכלת מן החי, אבל לא היה מדבר, הוא חי. אתה קחת בהמה, אכלת אותה, העלית אותה במדרגה. אז המקובלים בכלל, יש להם כוונות באכילה, וכל לעיסה ולעיסה, זה יש לשיניים העליונות תפקיד, לשיניים התחתונות תפקיד, זה סוג של עבודת השם מיוחדת, לאכול ולעבוד את השם באכילה. אתה לוקח ומרומם כאילו, ולעומת זה, אומר עם חזל, שמי שעם הארץ אסור לו לאכול בשר, כי הוא משפיל אותו, כי הוא עם הארץ. ומי שבן אדם והוא נוהג כמו בהמה, הוא יותר גרוע מבהמה. אז כביכול, אז אתה, אם הוא לוקח את המאכל הזה והוא אוכל אותו, הוא מקלקל, הוא מזיק. הוא מזיק למאכל. אז האכילה יכולה להיות עבודת השם. לא רק אמצעי ללמוד תורה, שזה גם עבודת השם. אדם אוכל כדי ללמוד, כדי להיות חזק, אוכל, שותה, כדי להרגיש, כדי שיהיה לו יותר יכולות לעשות את מצוות השם. זה גם כן אכילה של מצווה. אבל זה לא מטרה, האכילה הזאת, אלא אמצעי. אמצעי ללמוד, אמצעי להתפלל, אמצעי לעבוד את השם. אבל יכול להיות שהאכילה בעצמה היא נפחת לעבודת השם. שאדם כשהוא אוכל, הוא יודע שגם האכל הזה, זה גריבונו של המטעון אותו, ומה שאתה עושה, אתה פועל עכשיו, אתה מרומם את זה. ולכן אמרו חכמים שצדיקים, הקדוש ברוך הוא מציל אותם, שלא עבירה, לא נכשלים בעבירה. לאיזה עבירה מדובר? על אכילה. אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. שואלת הגמרא, אבל במסכת שבת כתוב שרבי טרפון אמר, אני לא יתה. חכמים אמרו, אסור לקרוא לאור הנר, כי שמה יתה את הנר. ורבי טרפון אמר, אני לא יתה. ובסוף הוא קרא ויתה. הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לידם של צדיקים, ורבי טרפון הוא צדיק. אומרים התוספות, שזה רק באוכל. כי אוכל זה מה שאדם מכניס לתוכו. אז אם הוא אוכל אוכל של איסור, זה מקלקל ממש את העצמיות שלו. כי זה נעשה בשר מבשרו. בזה הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שלו, מביא תקלה שיגיעו לידי תקלה ויקשלו במאכל כזה, במאכלות אסורות. זאת אומרת, יש למאכלות האסורות איזה חומרה מיוחדת משאר עבירות שהן אפילו שבת, באופן כמובן שבת, החומרה של שבת היא גדולה, אבל יש בחינה מסוימת שבאכילה צריך להיות באמת זהירות יתרה. הכלל הכללי, כמו שדיברנו, בעצם התורה מחנכת אותנו להיות יותר פונים לרוח, פונים לקודש, פונים אל הרוממות, ולא משתעבדים לאכילה. ואם מתעסקים באכילה, לרומם אותה. לא בתור משיכה כזאת של תאווה. היה יהודי אחד, אנחנו צריכים לסיים. אז הפסדתם סיפור.